לשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי. דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעת הדשמי הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה מעומק הלב למפיק ולטכנאי המסורים אורי כהן, שלמה פולק, בבום קנלסקי ולכל המסעים במלאכת הקודש. נבקש מכם המאזינים, יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, נשלחו את השם בצירוף שם האם, ונגליש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל, ונצא כעת ללמוד מעט בהלכות שבת.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל, וכן להצלחת נטע ציפורה בת שושנה. ברשות המאזינים, נלמד היום הלכה למעשה, האם מותר להתקלח במים חמים בליל שבת כשהם עוד חמים מהשמש או מהדוד שהוא חם בערב שבת? האם בשבת בבוקר הדין שונה? האם יש מניעה להתקלח חלקית? מה הדין במים קרים? בעצם מה הם מים קרים ומה הם מים חמים? ובעיקר איך לנהוג בתינוק שמקלחים אותו בכל יום ויום. הימים האלו, ימי הקיץ, ימים חמים מאוד, מזיעים, גם בשבת קודש, איך לנהוג הלכה למעשה. חז"ל גזרו גזרה בגלל פרצה נוראה באותו דור, שהבלנים ידעו שאין איסור להתקלח במים חמים שהתחממו בכל דרך שהיא בערב שבת. אין איסור מדין תורה להתקלח באותה מים חמים, הם הוחמו בערב שבת. גם את כל הגוף אין מניעה לשטוף במים שלא נעשו במים האלה איסורים, הם התחממו הרי בערב שבת. אבל צריך למצוא פטנטים להשאיר את המים חמים מערב שבת עד שבת בבוקר. אנשים שמגיעים בשבת בבוקר להתקלח, המים כבר קרים. מה עשו הבלנים שלא היו יראי אלוקים? הם שיקרו. הם חיממו את המים בעצם יום השבת, רחמנא ליצלן. הם אמרו לכולם שהמים עוד חמים מערב שבת. הם הצליחו לשמר את המים בדרך כלשהי חמים מערב שבת. הגיעו חכמינו, זיכרונה לברכה, ואסרו להתרחץ בכלל במים חמים, גם מים חמים שהוחמו מערב שבת אסורים להתקלח בהם בשבת, ובכך מנעו את הפרצה שיחממו את המים בשבת ויאמרו שחיממו אותם בערב שבת. זו גזרה, זו לא שבות. לכן במקרים מסוימים אנחנו מאוד מקילים. צריך להבדיל בין מים שהתחממו בערב שבת על ידי הדוד שמש, או על ידי הבוילר והמחם הביתי, לבין כמובן מים שהתחממו בשבת עצמה. מים שהתחממו בערב שבת מותרים בשימוש בשתי מגבלות. המגבלה הראשונה, מותר לרחוץ איתם רק חלק מהגוף, חלק מועט מהגוף, פנים, ידיים ורגליים, או כל חלק מועט שבגוף. וכשאומרים חלק מועט בגוף, הכוונה לרחוץ רק את אותו חלק. לא לשטוף רק את הידיים, לאחר מכן רק את הרגליים, לאחר מכן רק את הגב, כי בפועל אתה שטפת את כל הגוף, או את רוב הגוף. מה שמותר לרחוץ זה חלק מועט מהגוף, וזהו. זו תקנת חז"ל כאמור כדי למנוע פרצות בשבת קודש. התנאי השני, להשתמש במים שמוחמו בערב שבת, בתנאי שכעת לא תחלל שבת. אם הדוד דולק, או שהוא עובד על גז, או שנדלקת נורה, כשאתה מוציא ממנו מים, תוציא מהמים שהתחממו בערב שבת רק כדי לרחוץ את הרגליים, נכון שהדבר מותר, אבל ברגע שאתה תוציא את המים, יכנסו מים חדשים, והם יתבשלו, עברת על איסור תורה. לכן, או שתנתק את הברז בדוד, או שתשתמש במים מהמיחם שעל הפלטה, או המיחם החשמלי, ואז יהיה מותר לך להשתמש, לרחוץ מעט מן הגוף במים שהוחמו בערב שבת, שאתה יודע שלא עברת חלילה בכך על איסור תורה. אילו שתי תנאים לשימוש במים שהוחמו בערב שבת. נסכם בקצרה, מיעוט הגוף, ושלא תעבור חלילה על איסור בישול ועברה. עד כאן דיברנו על מים שהוחמו בערב שבת. מה דינם של מים שהוחמו בשבת עצמה? בין אם הם התבשלו באיסור, בין אם הם התבשלו בהתר, הם אסורים לחלוטין בשימוש. גם שהמים התחממו בהתר, לדוגמה, יש שמש שמחממת את המים. המים האלה לא התחממו על ידי מגע יד אדם, אבל חז"ל חששו שמכוח כך נחמם מים בשבת עצמה באיסור. לכן לעולם, מים שהוחמו בשבת, בין ביתר, בין באיסור, המים אסורים בשימוש, גם לא לרחוץ בהם יד או רגל. מתי נתיר שימוש במים חמים שהתחממו בשבת ביתר? הרי באיסור לעולם לא נתיר. אדם שלא ידע, וניח מים קרים או מים שהתקררו על גבי החמין, והם כעת חמים מאוד. אין שום אפשרות להתיר את המים שכאלו, הוא חימם מים בשבת בשוגג. מתי נתיר? כשהמים התחממו מאליהם, לדוגמה השעון שבת שהפעיל את הדוד, והדוד סגור מכניסת מים קרים חדשים, או מים שהתחממו על ידי הדוד שמש, בזה נתיר רק לשימוש מקצת הגוף. ומדוע? כי הם התחממו בשבת קודש מאליהם, לא על ידי גוי שעשה לצורך עצמו ואנחנו לא מכירים אותו. מים כאלה מותרים בשימוש חלקי, כמו מים שהוחמו בערב שבת. אם ככה, בוא נסכם. מים שהתחממו בשבת באיסור, אסורים בשימוש באופן מוחלט. מים שהתחממו בשבת ביתר ללא מגע יד אדם, מותרים, כמו מים שהתחממו בערב שבת, להתרחץ איתם רק חלק מהגוף. כעת נותר, והשעה קצת מתאחרת, אבל לחתום את הדבר, להוסיף עוד שלוש נקודות. מה השיעור של מים חמים? אנו פוסקים כדעת האיגרות משה, שמים שאדם מתרחץ איתם ביום חול, זה מים חמים. פחות מ-38 מעלות זה לא נחשב לחם. תכף נאמר מה דין רחיצה במים קרים בשבת. הכל פנים, מים חמים, ההגדרה שלהם לא פחות מ-38 מעלות, זה מה שאדם מתקלח ביום חול. ישנם שחולקים וסוברים שכל עוד שהמים חמימים, זה נחשב חם, והשיעור הוא אפילו פחות מ-36 מעלות. אבל כאמור, פחות מ-38 מעלות, למקל יש על מי לסמוך. אם כן, מה דין רחיצה במים קרים בשבת? פוסק מרן המשנה ברורה, על פי דברי התרומת הדשן והמעריל, שמותר להתרחץ בשבת במים קרים, בתנאי שאת השערות אתה לא שוטף עם מים. למה? כי אם תשטוף את השערות במים, אנחנו חוששים שתסחוט את השערות. חוששים שתלך עם המים לרשות הרבים ותעבור על איסור הוצאה. אם בוודאות תקלח רק את הגוף, מותר לכתחילה גם בבית וגם במקווה במקלחות, כי אחר כך אתה מנגב את הגוף. ואין חשש של הוצאה וסחיטה על כל הגוף, רק בשערות הראש. כמובן שצריך להיזהר לנגב. אז אם כך נסכם, אדם שמתקלח במים פחות מ-38 מעלות בשבת, מותר לו לרחוץ את כל גופו, לא רק מיעוט גופו, בתנאי שהוא לא רוחץ את השערות, ומנגב בסוף המקלחת את הגוף במגבת. לכן אפשר לקחת מים מעמי חם, שנחשבים למים שהתחממו בערב שבת, לערב אותם בתוך מים קרים בשפיכה אחת והכל נהיה פושר, וככה לרחוץ ילד במקומות מלוכלכים. צריך להוסיף ידיעה חשובה, גזירת רחיצה במים חמים בשבת, טעות לומר שהיא נאמרה רק על מבוגרים. היא נאמרה גם על ילדים וגם על תינוקות. כך כותב המגן אברהם בתפקוף י' א', רק בברית מילה אנחנו מתירים. לכן כשרוחצים תינוק צריך לדאוג שהמים יהיו פושרים ולא חמים. ולהשתמש במים שתחממו בערב שבת, המי חם או הדוצ'ה לפלטה או במים מדוד שמש, לערב אותם מיד במים קרים. במקרה שהתינוק סובל מגירוי וכדומה, אז הקלו חזל לרחוץ את כל גופו במים חמים שהוחמו מערב שבת. מדוע? כי אז התינוק נחשב לחולה. תינוק רגיל רוחצים רק את חלק הגוף המלוכלך, ורק במים פושרים נתיר לרחוץ את כולו. עד כאן בדיני רחיצה בשבת. הקדשנו את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת לינדה בטרות. נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. השידור בחסות הדרן, המשיקה את המכשיר השמור המהיר בעולם בעל 10 ליבות, כוכבית 8097. מבקשים את עזרת הציבור בחיפוש אחר זוג מאורוגוואי. זוג צעיר, אדמוני, אסיסי ומשויש, נראה לאחרונה באטליזים ובחנויות המובחרות. חפשו את זוג סטייק אנטריקוט של נתח. סטייק רך, אדום ואסיסי, פרוס וארוז לארוחה מושלמת ומפנקת. מיוצר מעגלים הרכים של אורוגוואי, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין ומעודר לשיטת הבית יוסף. זוג סטייק אנטריקוט של נתח. להשיג ברשתות רמי לוי, שוק מהדרין ובחנויות המובחרות.
אז אחר כך אנחנו מבשלים את הדייסה הגרועה הזו, וכשהתלמידים מקבלים קלקול קיבה, אנחנו מאשימים אותם. יש לו בעיות של קשב וריכוז, אולי הוא צריך מאבחן.
בעיות נשמעת? קשיים בחינוך הילדים? הרב אברהם ברזילאי מביא לכם את הקורס הרישיון לחנך. דיסקון קי קטן, עם הדרכה הורית מפורטת, לבית שלב, נעים ורגוע יותר. מעכשיו ניתן ללמוד את כל עקרונות החינוך היהודי, וכל זאת מבלי לצאת מהבית. ולרגל ההשקה, 15% הנחה. להזמנות, חייגו כעת 077-405-2003. אתגרים בחינוך 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים.
רוצים גם וגם? גם לזכות בפרסים יוקרתיים וגם לזכות בברכתו של מרן הרב קניבסקי. להיות בריאים ושלמים, אתם וכל המשפחה בעזרת השם? הצטרפו עכשיו להגרלת הענק של עזר לחיים ותוכלו לזכות בענק. עשרות פרסים יוקרתיים בשווי מאות אלפי שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 5862, כוכבית 5862. יכולים להציל חיים וגם לזכות בפרסים משתלמים.
יש מצב!
יושב עם החבר'ה, השעה מאוחרת, מנחם פורט, מנגינה לא מוכרת. הלילה הזה לא נלך כבר לישון, רוצים לצאת לבן, ישים האור הראשון. מוטי פוצח בניגון יפה, שלזינגר בינתיים מכין את הקפה, פתאום קצת קריר מדליקים מדורה, אני מוזג לטורקי מצטרף לשירה.
יש
אין כמו קפה טורקי בשטח עם החבר'ה. רוצים לזכות בערכה לטיולים במתנה? קנו שתי אריזות קפה טורקי אליט, התקשרו לטלמסר 03-373-9000. ענו על שאלות בנושא ארץ ישראל, ואולי תזכו בציוד קמפינג וקפה לשטח.
קפה טורקי אליט, יש מעצר, תתעורר.
המבצע בתוקף עד כ"ט בתמוז תשע"ט, כפוף לתקנון.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
אומן בצלאל, השלוחה החרדית ללימודי האומנות והעיצוב של בצלאל, מזמין אותך בוגרת בית יעקב להספיק ולהירשם כבר לשנת הלימודים הקרובה תשפ"ה, לתואר ראשון באומנות, ארכיטקטורה או תקשורת חזותית. לשיחת ייעוץ אישית והרשמה חייגי 02-530-2720, 02-530-2720. אומן בצלאל, תבואי, תביני.
נוסעים בראש שקט עם מכשיר ווייז של הדרן מ-399 שקלים, כוכבית 80-97, בחשרות בית דין צדק בני ברק, כוכבית 80-97.
חלות לשבת יש לכם? ומזגן אלקטרה המאושר לשימוש בשבת על ידי בדץ מהדרין יש לכם? פנו עוד היום למתקינים או לחנויות החשמל המורשות ודרשו מזגן אלקטרה בחשות בדץ מהדרין ללא חשש חילול שבת. שבת שלום מאלקטרה.
כנפי נשרים, קלקה נשר טורס מציגים. ארזנו לכם חופשה חלומית בגיאורגיה המדהימה. מלונות פר, אטרקציות חלומיות ברחבי גיאורגיה. פינוקים לאורך כל הדרך. האוכל, מנות גורמה של שף ישראלי מהטובים בעולם. בתוספת מאכלים גיאורגיים אותנטיים, חצ'פורי ועוד. הכל כלול בחשרות מהדרין. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו לכנפי נשרים. 052-712-40-50. 052-712-40-50.
אני לא מאמין. סגור. הם סגרו לנו את הסניף האחרון בעיר. תראה איזה תור לכספומט. מה ביקשתי בסך הכל? לשבת כמה דקות עם בן אדם שיעשה לי סדר בחשבון?
במזרח התפחות לא סוגרים סניפים. עוברים למזרח התפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין, לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם מותר להסתפר ב-17 בתמוז? ברוח חיים מרבי חיים פלאג'י הוא מביא ראיה לאיסור, אבל בעצם כל ההערה הזאת נכונה כשאנחנו עוסקים בדלת צומות. ב-17 בתמוז, ברגע שאנחנו נכנסנו ב-17 בתמוז לשלושת השבועות, אנחנו מחמירים בתספורת לבני אשכנז, כפי שכותב רב חיים פלאג'י, כאמור ברוח חיים, בשם הטור אבן, אין איסור בפוסקים, אין אזכור בפוסקים לאסור זאת, אך בעל נפש יחמיר שלא להסתפר ב-17 בתמוז. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית.
ברוכים תהיו, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי קניית דירה, גם לגבי שלושת השבועות, חתימת חוזה או השכרה של דירה, וגם לגבי האם, אני שמעתי שיכול להיות שיש איזה בעיה בהלוואה של משכנתה, שהבנק בעצם אין לו, הוא לא באמת יכול להפסיד, ואז כאילו, האם זה יותר שראוי להסתמך עליו, או עדיף להזכיר כל אחר, עד שיהיה איזה
אפשרות כזאת
לקנות בלי
משכנתה.
אם היתר הוא...
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ההערה הראשונה, שוב, כבודו יחזור, לא שמענו את התחילה של הדברים, ברשותכם.
לגבי חתימת חוזה.
לגבי חתימת חוזה. לא שמעתי, ברור, מכילה. מה שכותבים גדולי הפוסקים, שאם הסיבה שאנחנו סוחרים את הדירה, או קונים את הדירה, זה נעשה מכיוון שיש לנו הכרח לכך, ואומר, יש צורך עכשווי לעבור לדירה, מכיוון שהחוזה של הדירה הקודמת הסתיים. יש צורך לעבור מכיוון שהדירה הקודמת היא מאוד יחסית קטנה בשבילנו. יש צורך לעבור מכיוון שהדירה הזאת קיבלנו עליה מחיר טוב. על כל פנים, זה לא נעשה להרווחה. זה נעשה לצורך. כשזה נעשה לצורך, אין מניעה בדבר עד שבוע שחל בו תשעה באב. האשכנזים מחמירים מראש חודש אב ואילך. אם יש צורך מהותי, צורך הכרחי מאוד, אפשר להקל בדבר גם בשבוע שחל בו תשעה באב. הסיבה שאנחנו מחמירים בימים האלה מאוד, שהימים האלו יהפכו לססון ולשמחה, מכיוון שהימים האלו מזלן של ישראל הוא לא גבוה, הימים ימים של אבלות, ימים של צער, וכל דבר שיש בו מן השמחה, ככל שאנחנו מתקרבים לשבוע שחל בו תשעה באב, ובאצל האשכנזים מראש חודש אב בדברים רבים, אנחנו מחמירים בדבר שלא להרבות את השמחה. ללכת לדירה חדשה, ללכת להרווחה, ללכת לשינוי שנותן שמחה בנפש, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, מגמרך בברכות נון דלת. לכן, כשהשאלה היא, ואני מבין שמדובר כאן בצורך אמיתי, מדובר כאן בהזדמנות, מדובר כאן באפשרות לקבל דירה שתואמת לנו, גודל, מחיר וכדומה, אין מניעה לכתחילה. לגבי השאלה החשובה השנייה, לגבי משכנתה, האמת שכשמתבוננים אין אפשרות כאן בעצם להגיע לידי הפסד. כשאנחנו לוקחים הלוואה, אנחנו מסתמכים על היתר עסקה. היתר עסקה צריך לדעת מהו. דעתו של רבי יוסף חיים, של בעל השול המשיב, רבי יוסף שול נתנזון, בהרחבה שאם לא יודעים מהו היתר עסקה, אי אפשר לקחת את ההלוואה. צריך להבין מהו היתר עסקה. בעצם היתר עסקה ואומר שאנחנו מחלקים את הכסף. יש חלק הלוואה וחלק פיקדון. במשכנתה, באופן שזה נעשה, היתר עסקה לכאורה הוא מאוד מאוד קלוש. ובכל זאת אנחנו מסתמכים ואומרים שכן יש מקום לבוא ולומר שהיתר עסקה גם חל בו. ישנה דעה, אמר שם, שואל המשיב שהזכרנו, שאפילו כלפי ריבית קצוצה, דברים שהם קבועים מראש, כשאנחנו מגיעים לקחת משכנתה מהבנק, אז פורסים לנו בטבלת שפיצרט, בהרחבה ובהערכה, את כל השנים עד הפרט האחרון. הכל קצוץ, הכל מדויק. ודאי וודאי שלמי שיכול להימנע מן הדבר ויש לו אפשרות, אז בוודאי שעדיף. מכיוון שהכל כאן קצוץ והכל כאן מוגדר, וכמו שכבודו הדגיש, אין כאן יכולת הפסד לבנק וכדומה. ומי עסקינן בשבועה, אם אנחנו רוצים על חלק הפיקדון להשביע, לכאורה זה כחוקה וכתלולה נהיה מול הבנק, אם כי מסבירים להם במה הדבר מדובר. אבל מכיוון שאין אפשרות לקנות דירה ללא לקיחת משכנתה לרוב הציבור, אז אנחנו כן מסתמכים על אותם דעות, וכן סומכים על יותר עסקה ללקיחת משכנתה. ודאי וודאי שבנפש יש לו את האפשרות יחמיר, אבל לא נמנע לקחת את ההלוואה משום מצוות יישוב ארץ ישראל, ובכלל כדי לקנות בית בגלל שהדעה הזאת היא דעה יחידנית וקשה לכאורה להסתמך עליה, ובכל זאת אנחנו מקילים בדבר.
תודה רבה לרב.
ברוכים תהיו על ההערות החשובות. ערב שבת שלום. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב שבת שלום לרב.
ערב שבת שלום.
תודה רבה לתוכנית.
ברוכים תהיו. בבקשה.
ברשות הרב, שאלה אחת. מעלית שהפתח שלה יוצא ללובי מסוים. האם צריך לקבוע במזוזה, במסגרת שלה, חיצונית?
בהרחבה גדולה בספר מזוזה כהלכתה, מידידי הגאון הרב שטיצברג, מורי ורבי הגאון הגדול בספר אמרי יעקב, הרב שטרן שליטה, מרחיבים, שבעצם נכון שהמעלית אין בה שיעור של דלת על דלת. נכון שאף אחד במעלית לא מוצא קבע. המעלית נמצאים בדקה, שתיים לכל היותר, גם בית רב קומות נמצאים בדקה ספורה. ובכל זאת, אנחנו מתייחסים למעלית לא כחדר. אנחנו מתייחסים למעלית כבית שער. זאת אומרת, דרך המעלית אני מגיע לבית שלי. הגמרא ביומא בפרק ראשון, מדפתת מדברת בהרחבה על בית שער. בית שער פירושו שלפני הדירה שלי, אם יש לי בית צמוד קרקע, יש לי כעין שער, שהשער הזה זה מקום שדרכו עוברים. מכל סיבה שהיא להצל, יש שם שומר מכל סיבה שהיא. המעלית בעצם דינה כבית שער. דרכה אני מגיע אל הבית. היא המבואה שלי אל הבית. נכון שאחריה המעלית לא נכנסת לי לתוך הבית, אבל המעלית היא כעין בית שער למסדרון אל הבית. ולכן רבים מחמירים כן לשים במעלית מזוזה משום בית שער. הקביעה של המזוזה נעשית ללא ברכה, מכיוון שבבית שער אנחנו קובעים ללא ברכה. יש מקום לבוא ולדון שזה בית שער ארעי, הוא זז. כותב הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך, לכאורה יש מקום לפקפק בעצם הדבר. אבל רבים החמירו, וככה פוסק מורי ורבי הרב שטרן, ולכן אנחנו בלובי, אנחנו נשים את המזוזה, נשים מצד ימין במסגרת של המעלית, למחמירים, ללא ברכה.
כשנכנסים אל המעלית הרב?
נכון, ישר כוח על חידוד הדברים. כשנכנסים אל המעלית, בקומה הראשונה, אנחנו נכנסים מן הלובי אל המעלית וממנה אל הדירות, אנחנו שמים מצד ימין אל המסגרת לכיוון ימין שאנחנו נכנסים אליה. לחילופין, במעליות שנמצאות בקומות, לא בלובי, אנחנו צריכים לשים מימין של הכניסה אליה, ולא מימין שאנחנו נכנסים מן המעלית אל הקומה. גם בזה היו שחלקו. השאלה מה נקרא מקום הכניסה? מה נחשב לבית שער? האם הבית שער בעצם הוא בית שער אל הבית, או מן הבית אל החוץ? אנחנו, להלכה למעשה, למי שמחמיר במעלית, וכל ההערות שיערנו, יש להם מקום לדון לכאן ולשם ולא נלאה, אז מחמירים בלובי לשים את המזוזה מצד ימין של הכניסה, ובמעליות של הקומות לשים את המזוזה מצד ימין מן הדירה אל המעלית, וגם מי שמחמיר שם את המזוזה אבל ללא ברכה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
שאלה בעניין ברכה. אחד שהכין לו כוס תה נגיד, והוא לא היה לו סוכר, הוא בירף שהכל, או חלב, לא היה לו לקפה. אחרי זמן הביאו לו סוכר בחלב. האם הוא צריך לברך עוד ברכה שהוא מוסיף סוכר?
הוא לא זקוק לברך ברכה אם הוא בביתו. כשאתה בביתך, כשאדם בביתו, כל דבר שאני יוסיף אחר כך, יש דעת בעל הבית. אני פה בעל הבית, הדברים הם שלי, של משפחתי, יש לי גישה, יש לי זמינות אליהם. עכשיו אני רוצה לגשת אל הפרישידר, אל המזווה, אני רוצה לקחת לפתע ניצמה עוד משהו שברכתו שהכל, להמשיך, להגדיל, להרחיב את הסעודה. לכן כשאני בביתי שלי, ואני הוא זה שמכין לעצמי או מכינים עבורי, על כל פנים הגישה והדברים הם בידי ושלי, דעת בעל הבית על כל מה שהתווסף לא צריך לברך שוב שהכל, מכיוון שהתוספת לדוגמה של הסוכר, האי ידיעה הזאת היא בידי להשלים, בידי לקחת אותו באופן נפרד. השאלה שנשאלת כשאני לא בביתי. כשאני בירחתי שהכל ואני מתארח, ושכחו לשים סוכר. ואז אומרים, אוי, מחילה, שכחנו לשים לך סוכר. באים להוסיף לי כאן סוכר. האם אני צריך כעת לברך, מכיוון שלא היה בדעתי ואין גם בידי, אין גם בידי. האם כאן סמכינן על דעת בעל הבית, כשבעצם זה לא בביתי או לא? להלכה נחלקו האחרונים, ומן ספק, ספק לא מברכים. מכיוון שהשאלה היא, האם כשאני מתארח, בעצם המארח כעת צמוד אליי, וכל דבר שאני ארצה, ישמח לתת לי. כנ"ל אם אני נמצא במלון, או מכיוון שהדבר לא נמצא בידי, דעתי נטו על הכוס הזאת, ואין לי מושג אם יביאו, אם לא יביאו, לכן מספק, מספק לא מברכים. הדרך הנכונה במקרה שכזה, זה להשיח דעת. זאת אומרת לומר, בעצם ישר כוח אני לא רוצה. אני לא רוצה. ואז בעצם הסחתי דעתי מדברים נוספים, וגם כשמברכים מראש, כשאני נמצא לא בביתי שלי, לחשב מראש את הברכה אני עושה רק על מה שכאן. ואז אם מביאים לי דבר נוסף, אני שוב יברך. יבוא מי שיאמר, אתה מרבה בברכות, וזה ברכה שאינה צריכה, לא נכון. מכיוון שאני לא יודע מה אני אקבל שוב, ויש לי כאן מחלוקת איך להתייחס לדברים, לכן כדי להוציא את נפשי מספק, מראש כשאני מברך, אני מכוון אך ורק על מה שנמצא בידי. ישנו סיפור ששמעתי מכלי ראשון, מאחד שהיה נוכח, שגדולי ישראל ישבו במועצת אגודת ישראל, והביאו לכולם לשתות תה. כשסיימו, הגיע מי שהיה ממונה על השתייה וכו', והביא עוד שתייה, והתחילו לדון. האם מכיוון שכולנו נמצאים כאן, אנחנו נחשבים בעל הבית, כן צריך לברך, לא צריך לברך, איך לדון בדבר? ואז עיסה אותם, מרן הבית ישראל מגור, ואמר, אז לא נשתה את התה וזהו. תחזיר את זה חזרה למטבח, יישר כוח. כשהוא מסתובב, להחזיר חזרה. או, לגמרי לא לשתות. ואז שהוא חוזר חזרה אל המטבח עם הכוסות תה, אומר לו הרבי, כעת אתה יכול חזרה להחזיר את הכוסות לכולנו, כי לכולם היה פה עסך הדעת חוץ ממני, וכולם יברכו שהכל. אבל זו עיצה טובה לא לאדם עצמו, אלא עבור האחרים. לגופם של דברים, זה הדרך לנהוג כשאנחנו נמצאים לא בביתנו. בביתנו, גם תוספת כלשהי דעתנו בברכה על כל מה שאני ארצה אחר כך, ולכן אין צורך לברך.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, הערה חשובה בערב שבת שלום. רגע, שאלה מהאתר. אני אומר הושיענו לאחר שיר של יום בתפילת שחרית של חול, האם צריך לומר זאת גם בשבת למרות שזה לא מופיע בסידורים? זה לא לחינם לא מופיע בסידורים. כי בשבת התחינה של הושיענו לא אומרים אותם בחלק מן המקומות, כי יש בה כאין תחינה. אם כי יש כן תחינות בשבת, אבל לא תחינה פרטית, ולכן חלק השמיטו את זה. לכן, מי שלא לא נכתב לו בסידור, זה בהכרח לא נכתב. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול לגבי לבבות עוף, מה הדין שלהם? האם חייבים צליה כמו כבד, או שמה הכשרה באופן אחר?
לבבות עוף בעצם הדם שלהם צרור בתוכם. לב עוף כשפותחים אותו אז בעצם מוציאים מתוכו כמו דם צרור. זה נראה כמין שרשרת כזאת שמוציאים. הדרך, אולי צריך אולי להקדים ולומר שצריך מאוד להיזהר, ופה לתת הערה חשובה, שכשקונים לבבות קפואים שהם לא מוכשרים, יש איזושהי ידיעה, ולפעמים פשוט מכניסים אותם ככה לאכילה. צריך לדעת שהלבבות הקפואים הם לא מוכשרים, וצריך להכשיר אותם. עכשיו יש שתי אפשרויות איך מכשירים לב. יש אפשרות במליחה. זאת אומרת, לשרות חצי שעה, למלוח במשך שעה, ולעשות הדחה במים, כמובן בכלים שמיועדים לזה. אבל בלב, לפני שאנחנו מולכים אותו, אם החלטנו למלוח אותו, צריך לפתוח אותו ולחתוך את כל הכלי דם. זאת אומרת, יש שם עורקים, יש שם צינורות של דם. קודם כל צריך לפתוח את הלב, לחתוך אותו לאורכו, להוציא את הדם שצרור בתוכו ולפתוח את העורקים השלמים, כמה שהוא קטן, לעשות שתי וערב וגם בתוכו, מכיוון שאין כוח למלח להפליט דם בעין. המלח בעצם נמס לתוכו. זה חובה אם אנחנו החלטנו למלוח. אז שוב, לחתוך אותו, לפתוח את הכלי דם לפני המליחה ולמלוח אותו כמו כל בשר. לשרות אותו חצי שעה ולמלוח אותו במשך כשעה, ואחר כך להדיח אותו. הדרך השנייה בלב זה לצלוט אותו, כמו שצולים כבד. אבל גם כאן צריך לפני כן לקחת אותו ולהוציא ממנו את כל הדם שצרור בתוכו. כי אחרת האש, הצליה, מקבצת את הדם, הדם המשמעותי שבתוכו, ולא נותנת, האש לא בהכרח מוציאה את הדם. ישנה דעה שאומרת שדם שלא פירש מותר, אבל אנחנו להלכה למעשה גם בצליה צריך לשפד אותו, לחתוך אותו ולשפד אותו, ורק ככה לצלוט אותו כשיש מקום לדם כמובן לזוב. סיכומם של דברים, שני דרכים להכשיר לב, או במליחה או בצליה או בשתיים תנאי מקדים, לחתוך אותו כדי שהדם שצרור בתוכו יזוב, ולאחר כך או למלוח או לצלוט.
תודה רבה כבוד הרב, אפשר שאלה נוספת?
בבקשה, בשמחה.
לגבי התקופה שאנחנו עומדים להיכנס אליה, שלושת השבועות בין המצרים, אז ידוע שציבור האשכנזים נוהגים שלא להסתפר כבר מי"ז בתמוז עד אחר תשעה באב. מה הדין של ילד שמגיע לגיל שלוש ורוצים לבצע תספורת חלקה, ודווקא יום ההולדת גיל שלוש זה בשלושת השבועות? האם ניתן להקל או להמשיך ולהמתין?
להלכה למעשה, בקטן, באופן כללי, אנחנו מתירים לספר אותו אפילו באבלות ממש. גם בכל המועד שיש את כבוד המועד, וגם באבלות של ממש, חלילה, אנחנו מתירים לספר קטן אם השיער מציק לו. אם השיער מציק לו, אז אנחנו מספרים גם קטן. כאן השיער לא מציק לו. מכיוון שהשיער הוא רגיל אליו, וטוב לו איתו, עד רבה, מציק לו שיעשו לו חלק, כי הוא מבועל מזה. אז לכן אנחנו בחלקה שיוצאת בשלושת השבועות לבני אשכנז, אנחנו מחמירים בדבר ועושים את החלקה לפני. עושים את החלקה היום, עושים את החלקה מחר, אבל בשלושת השבועות לא עושים את החלקה, או שדוחים את החלקה לאחר י' באב. לבני ספרד, כמו שציינתם בהתחלת השאלה, כל הדין של תספורת הוא אך ורק בשבוע שחל בו, לכן בוודאי ובוודאי שעושים את תספורת החלקה. ובכלל, מתוך השאלה של כבודו, ניכר שכבודו תלמיד חכם, ומדייק שחלקה צריכה להיות דווקא ביום שבו הוא חוגג את היום הולדת השלוש. מדוע? כי הילקוט שימוני כותב ששלוש שנים יהיו הרלים או ברבית יהיה קודש, אז גם האדם הוא עץ השדה. ולכן הקדמונים הרחיבו שביום שהילד נהיה בן שלוש, דווקא באותו יום יש עניין כעת להסיר את האורלה ולצור לו פאות ולתת לו תלית קטן, לאתר אותו במצוות ולתת לו צורה של יהודי וכדומה. אבל המנחת אלעזר, הרבי ממונקאץ' כותב בהרחבה גדולה בחלק א', שאפשר אפילו חודשיים שלוש לפני כן, כדי שמי שרוצה דווקא בל"ג בעומר יוכל לעשות את החלקה. אז לכן ההקפדה היתרה על בדיוק היום של השלוש שנים, משום הילקוט שימוני, זה באם אפשר. אבל אם אי אפשר, אז מקדימים, מקדימים. ומי שמתבונן מעט רואה שכל הקדמונים לא דיברו בעצם על היום שבו עושים לו פאות, אלא היום שבו מכניסים אותו לתלמוד תורה. ולכן זו נקודה שצריך להדגיש במאמר המוסגר, לאחר שחתמנו את התשובה, שביום שעושים חלקה, זה לא רק שהילד יש לו צורה של פאות מוגדרת, ומאתרים אותו במצוות, אלא ביום הזה צריך להתחיל ללמוד איתו, תורה ציווה לנו משה, להאהיב עליו את התורה, יש מהרוקח סגולה לכתוב על ביצה פסוק שפותח את ליבו כאולם, ולשים דבש כמו שמנהג ישראל תורה, על האותיות שהוא ייקח אותם, כשהתורה מתוקה, ולהאהיב עליו את התורה ולהתחיל ללמוד איתו תורה מעבר לחלק אל עצמה. סיכומם של דברים, לאשכנזים להקדים את החלק אל היום ומחר.
הרב, תודה רבה על התשובות היפות. תודה רבה.
ברוכים תהיו. ישר כוח גדול. ומחייבים אותנו כאן, הטכנאי והמפיק המסורים, לצאת רגע להפסקה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. השידור בחסות הדרן, המשיקה את המכשיר השמור המהיר בעולם בעל 10 ליבות, כוכבית 8097. זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת מהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
התשואה בבנק נמוכה לכם? אפשרות רווח של 25% או יותר. ההשקעה הכי משתלמת ובטוחה. לפרטים ופגישה חייגו. כוכבית 20-68. כוכבית 20-68.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
חדש בשיפודי נתנאל, יריד אוכל מוכן לשבת בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי תוספות ו30 סוגי סלטים. שיפודי נתנאל, מאכלים בוחרים ומסורתיים מכל העדות. שיפודי נתנאל, שמותקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו ב-24 ליולי כ"א בתמוז בבית הערכה ומרכז הכנסים בית וגן בירושלים, החל מהשעה 4:30 ועד 10 בלילה. מהפך המכרזים הראשון מסוגו בישראל, דירות בירושלים ובאשדוד במחירה פומבית. אתם מחליטים כמה אתם מוכנים לשלם. לפרטים והרשמה 1-800-801-802. יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו 1-800-801-802.
קפה איתמר, בית קפה חלבי בחשרות המעודרת בדץ אגודת ישראל. תפריט חלבי עשיר ומוקפד, המוגש טרי יום יום ממטבח השף. בואו ליהנות מבית קפה אחר. אצלנו ניתן גם לערוך אירועים בטאץ' מיוחד עד 40 מוזמנים. הסיבים 48 גבעת שמואל. טלפון 039-333-907. קפה איתמר, בחשרות בדץ אגודת ישראל.
יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו ב-24 ליולי כ"א בתמוז בבית הערכה ומרכז הכנסים בית וגן בירושלים, החל מהשעה 4:30 ועד 10 בלילה. מהפך המכרזים הראשון מסוגו בישראל, דירות בירושלים ובאשדוד במחירה פומבית. אתם מחליטים כמה אתם מוכנים לשלם. לפרטים והרשמה 1-800-801-802. יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו 1-800-801-802.
תישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה.
מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אל המאזינים. שאלה שנשאלה, האם מניקה בצום 17 בתמוז ומעוברת, איך לנהוג? מעוברת השנה לא צמה בכלל ואוכלת ושותה מיד בבוקר. אם לא נזכה, משיח צדקנו לא יגיע. והיה צום נדחה ביותחי תמוז יום ראשון הקרוב. אישה בהיריון לא צמה, אוכלת ושותה מיד בבוקר. זה לא משנה אם היא ספרדיה או אשכנזיה. אולי מעט נבאר. את ג' עצומות, 17 בתמוז, ג' תשרי, צום גדליה, ויהיו 10 בטבת, גזרו נביאים וחכמינו זיכרונם לברכה. חכמינו אמרו, שאם אין רדיפות של גויים, אפשר להחליט לבטל את עצומות. אבל כבר החליטו אבותינו וחזל, שהעצומות יהיו בתוקפם לדורי דורות. אבל בראשית הגזרה, החליטו שאישה בהיריון, מניקה או חולה, גם אם אין סכנה, הם יהיו פטורים מהצום. וככה בעצם סתם מרן השולחן ערוך בסימן תקנון ד', הוסיף עליו מרן הרמה בסימן תקנון, שנשים בהיריון ומניקות שמצטערות הרבה, הן לא צמות. כותב החוות יאיר במקור חיים שהמילה הרבה מיותרת, כי גם אם אישה בהיריון או מניקה יש לה איזשהו צער, היא פטורה מלצום. מכריע מרן המשנה ברורה, שאישה בהיריון או מניקה שהיא חלושה, אסורה לצום, על פי החיי אדם. ההכרעת פוסקי זמננו, שכל אישה בהיריון או מניקה נחשבת למצטערת הרבה, והיא אסורה לצום. מניקה זה לאו דווקא כשמניקה בפועל. גם אישה שראויה להניק, לדוגמה, אישה שהייתה להפלה אחרי 40 יום, או אישה שילדה ונותנת לילד תחליף חלב אם, עדיין נחשבת כמניקה עד חבדלת חודש מהלידה, או חלילה מהפלה. כך כותב מרן ביורי דעה בסוף סימן קוף פייטט, שאיבריה מתפרקין ונפשה חוזרת עליה עד חבדלת חודש, וככה פסקו אמר שם, ומרן היחה ודעת, והכנסת יחזקאל בסימן עין א'. לכן, אישה שאומרת שהיא חלושה ומצטערת בתוך אותם שנתיים, מניקה אסור לה לצום. גם אישה שרוצה להחמיר על עצמה, בשנה רגילה יש מקום לבוא ולדון. אבל מכיוון שהשנה הצום נדחה, ברגע שהצום נדחה, אנחנו מקילים בדבר לחלוטין, והיא אוכלת ושותה כרגיל. האם צריך שהתלית תהיה על הראש בתפילה? בשעת הברכה, ודאי שהעיטוף על הראש הוא חובה. בשעת התפילה זה עידור. כדי שיהיה לו כל הזמן תזכורת ליראת שמיים. כך כותב אבך. כותב מרן המשנה ברורה שאצל בני אשכנז נוהגים להתעטף, שאצל בני אשכנז שכן נוהגים להתעטף כשהם רווקים, אז הם לא מכסים את הראש עם הטלית לפני החתונה. הרדווז כותב בהרחבה, גם במקומות של חום שקשה, להשתדל לא להוריד את הטלית מן הראש בשעת התפילה, כדי כל הזמן לזכור את אימת השם. האם מותר לספר שהמקולת בשכונה מוכרת דברים שפג תוקפם? בוודאי ובוודאי שזה טעות וצריך להעיר לבעל המקולת ולא לפרסם חלילה וחס בגנותו. התוכנית הגיעה לחיתומה, תודה והברכה, אורי כהן, שלמה פולק, שכאן נמצאים ועובדים ללא לאות, יישר כוח גדול לכם, רבב מקנלסקי, לכל המסעים במלאכת הקודש. ירצון לפני אבינו שבשמיים שנזכה, עוד באחישנה, נזכות ששלושת השבועות האלה, כמו שהנביא אומר, שהימים האלה, צום הרביעי והחמישי, יהפכו לנו לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. ערב שבת שלום ובשורות טובות, ולאחרינו תוכניתו של הגאון הגדול הרב מלכה.
איפה שם בשבילי, כל חי תמיד איתי.